אנחנו בשיעורי מסילת ישרים של הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו. עד היום צעדנו כברת דרך של 17 שיעורים, החל מתחילת הספר, הקדמת הספר, דרך שלושת המידות הראשונות של הספר, מידת הזהירות, מידת הזריזות ומידת הנקיות. התחלנו לגעת קצת במידת הפרישות. תוך כדי הדברים כשהסברנו את מידת הפרישות, כבר אמרנו שנפתח כאן פתח ששייך ליחידי סגולה, לאנשים מיוחדים שפורשים מדרך הרוב והולכים לדרך מיוחדת שמובילה אותם למעלה אל טהרה ואל חסידות, שוודאי מאוד חשוב להכיר את הדרך הזאת ולהתוודע עליה. אבל בכל זאת, כיוון שיש פה איזו מערכה שהסתיימה, המערכה של להיות צדיק, מערכת הצדקות, אז חשבנו טוב ונכון לעשות איזשהו סיכום, איזושהי עצירה, ולנסות לסכם ולברר בקצרה מה שראינו עד היום בנקודות מרכזיות, כדי שבכל זאת תהיה לנו איזושהי תמונה, איזושהי השקפה כוללת קצת על איך נראית, איך נבנית, איך מתרחשת הצדקות במשנתו של הרמח"ל, מסילת ישרים. ננסה לגעת בנושאים עיקריים בשני השיעורים הקרובים, שהם יהיו בעצם סוג של שיעורי סיכום וחזרה. הרמח"ל פתח את ספרו בקריאה, קריאה נוקבת, להקדיש זמן ללימוד ענייני המוסר, הנפש, הרצונות, מתוך הבנה שזה עיקר האדם. עיקר האדם הוא עולמו הפנימי, עולמו הנפשי. עיקר האישיות היא המחשבות שלנו, הרצונות שלנו, הרגשות, המניעים שלנו, המטרות שלנו. עולמנו, שזה שמאחורי הקלעים, הלב שלנו, זה הנושא המרכזי ביותר בחיים. בוודאי שחשוב מאוד לעשות, והרמח"ל לא לדבר על עשייה לא מעט, אבל אנחנו רוצים לעסוק בבני האישיות שמתוכה צומחת עשייה, עשייה משמעותית. וכדי לבנות אישיות צריך להקדיש מחשבה, זמן, לימוד, התבוננות. והרמח"ל מוכיח בפסוקים שצריך דעת. אי אפשר לסמוך פה רק על האינטואיציה, לסמוך פה רק על יהיה בסדר, נזרום עם הדברים, אלא צריך להשקיע בו מחשבה ולימוד וברור בכל נושא רוחני, נפשי, אישיותי. הדעת מובילה, והיא שתעצב בסופו של דבר את עולם המעשה. והמתווה שבוחר בו הרמח"ל כמתווה המרכזי למסילה, לדרך של הספר, זאת המימרה של רבי פנחס בן יאיר, האמרת המופת שלו, שהוא בעצם בונה מדרגה אחר מדרגה את כל עולמנו הרוחני המוסרי, מהזהירות, הזריזות, נקיות ואילה, עד קדושה ועד מדרגות גבוהות מאוד של יחידי עולם, של נביאים, אליהו הנביא ועוד. ואנחנו בעקבות הרמח"ל מנסים ככה לאט לאט, לפחות את הצעדים הראשונים, לעשות יחד איתו. עוד לפני שהרמח"ל מדבר על המידות עצמם, על הזהירות והזריזות והנקיות, הוא פותח פרק שבכלל נותן לנו את השקפת עולמו של רמח"ל על האדם באשר הוא אדם. פרק נקרא חובת האדם בעולמו. הפרק הזה מגדיר לנו הרמח"ל שבעצם מטרת החיים שלנו כבני אדם כאן היא בניין האישיות. אלא שבניין האישיות זה לא דבר שקורה ביום אחד. בניין האישיות זה סוגיה כוללת. לבנות אישיות שיותר ויותר קרובה לדרכי השם, זה לא דבר שקורה על ידי החלטה של רגע, אלא צורת ההתרחשות היא על ידי המון המון התמודדויות, המון מעשים קטנים. עוד ועוד נקודות שבהם האדם בוחר ומגדיר לעצמו מה עיקר ומה תפל, מה חשוב לי בחיים, מה עם סדר העדיפויות שלי, לפי מה אני מקבל החלטות, מה המטרה, מה דווקא לא כל כך מטרה, ואפשר לשים בצד, ממה להתרחק, למה להתקרב. העובדה שבהמון המון המון נקודות בחיים אנחנו מקבלים הכרעות, לאט לאט מתוך כל הפרוזדור הזה, שהולך והולך ונרקם, הולכת ומתבשלת לאישיות הכוללת שלנו, שאנחנו קוראים לה הטרקלין, היעד הסופי. והאדם השלם הוא אותו אדם שבן החיל, שצעד את כל הצעדים ולמד להבין שהעולם כפי שהוא בנוי לפנינו וניגש לפנינו, בעצם מסכת של הזדמנויות, שכל הזדמנות, איך שניפגש איתה ואיך שניקח אותה, תעצב את עולמנו האישיותי, הרוחני, הנפשי, המוסרי, לכאן או לכאן. גם הלשון של חז"ל, פרוזדור וטרקלין, או לשונות דומים, ערב שבת ושבת, מי שתארך בערב שבת וחול שבת, כולם מעידים על הצורך בהבנה הזאת של הקדשת תשומת לב לחיים שאנחנו עוברים כאן, לא לחיות אותם בצורה סתמית, אלא להבין שכל תחנה ותחנה בחיים היא מאוד מאוד משמעותית, מאוד קריטית, בבניין שהולך ונבנה לנגד עינינו בעזרת השם. כל זה מוביל אותנו בעצם מודעות מאוד גבוהה, שאדם טוב שיהיה בה, למה קורה לי, מה עובר עליי. וזו בעצם מידת הזהירות, המידה שבה פותח רבי פנחס בן יאיר את הסולם הזה שראשו בשמיים ורגליו כאן על הארץ. הדבר הראשון ביותר הוא זה שאדם ערני למה עובר על האישיות שלו. הוא יודע מה קורה לי, אני אדם יותר טוב, פחות טוב, אני נשחקתי מוסרית, לא נשחקתי, מה קורה לי? אני אדם רגיש לזולת, לא רגיש לזולת. הערנות הזאת שהאדם ערני בכלל לעובדה שיש בתוכו אישיות, יש בתוכו נפש, יש בתוכו עולם אנושי, שצריך לראות שהוא לא נפגם, שהוא לא, הוא לא מתקלקל, ולהידך גיסה שהוא מתפתח יפה, זאת הזהירות. זהירות, הרמח"ל מגדיר אותה כערנות. זה לא זהירות במובן של פחד, של חשש, של אני לא מעז ללכת לשום מקום, אלא הוא לוקח את עולם הזהירות מעולם החי. כמו בעלי חיים שהם תוך כדי התנועה שלהם מאוד ערנים למה שקורה סביבם, כי הם חפצים בחיים. ומי שחפץ חיים, קודם כל במובן הפיזי הוא צריך להיות ערני, בוודאי מי שחפץ חיים במובן הנפשי, אישיותי, טוב שיהיה ערני. והסכנה הגדולה היא אותה הליכה עיוורת בחיים, סתמית, בלי ערנות לשאלה מה בעצם קורה לאישיות שלי. אנחנו עוברים הרבה התמודדויות קטנות וגדלות בחיים, ואנחנו מגיבים הרבה תגובות שונות ומשונות של דיבורים ומעשים ומחשבות, וטוב שנעצור מדי פעם ונשאל את עצמנו מה קורה לי. האם אני מרוצה מהאישיות שלי, מאיך שאני מגיב, מאיך שאני חושב, מאיך שאני מרגיש? האם זה בעצם טוב, לא טוב? האם אני רוצה לשנות את זה? הקדשת זמן. הרבה הקדשת זמן והרבה הקדשת מחשבה. להכניס את החיים שלנו לצורך איזושהי מעבדה כזאת או אחרת. גם מעבדה של המעשים וגם המעבדה של המניעים. כמה שאנחנו מצליחים לגעת במניעים האישיותיים, הנפשיים, מה מניע אותנו, מה דוחף אותנו, מתוך איזה שיקולים אנחנו פועלים, יותר ויותר. וסביב זה הרמח"ל מזהיר אותנו מטעויות, מטעויות של חוסר תשומת לב, מטעויות של אני יודע להסתדר לבד, אני לא צריך להקדיש לזה מחשבה, אני לא צריך שילמדו אותי. יש מקום גדול, אומר הרמח"ל, להתייעץ, להצעה. יש אנשים שכבר בנו את האישיות שלהם. אנשים שאתה רואה שהם באמת שמים לב מאוד מאוד, כל תגובה שלהם, כל דיבור, כל החלטה, כל מעשה. אתה רואה שאיזה, מתוך איזה עולם זה בא, מתוך איזה מחשבה, מתוך שיקול דעת. אנשים שאתה רואה שהם לא נתנו לחיים המאוד דינמיים שאנחנו חיים ואינטנסיביים שאנחנו נמצאים בתוכם, לקבוע להם את האישיות, אלא להפך. הם קודם כל הגדירו לעצמם איך הם רוצים לחיות כאן, באיזה סגנון של חיים מבחינה אישיותית, מבחינה ערכית, ולאור הסגנון החיים הזה הם בעצם עיצבו את סדר התגובות שלהם, את אופי התגובות שלהם אל החיים ולא להפך. יש מקום להתייעץ, טוב להתייעץ, טוב ללמוד מניסיונם של אחרים. כפי שפתחנו, הדרך לבניין האישיות עוברת בפרטים. וזה דבר שצריך לחזק אותו, את התודעה שלו, את ההבנה. כי לא פעם אנחנו מאוד מאוד רוצים אישיות טובה, מוסרית, ערכית, נעימה, סבלנית. אנחנו לא תמיד מקשרים איך כל פרט ופרט, כל התמודדות, כל נושא ונושא שאנחנו עסוקים בו, איך הוא בעצם זה שמוביל לבניין הכלל אישיותי הזה. ולכך הרמח"ל מקדיש פרק שלם מאוד ארוך על חשיבותם של הפרטים. כמה כל פרט חשוב. כמה אין אפשרות לדבר על המכלול בלי לעבור את כל הפרטים, וכל תזוזה או אי הצלחה בפרטים יש לה מיד השלכה גלובלית, מערכתית על האישיות שלנו. זה נושא מאוד מאוד קריטי לדעת הרמח"ל ביכולת באמת להיות אנשי זהירות, אנשים זהירים, ולכן הוא משקיע פה הרבה בהסברה, ברמות שונות של הסברה. הסברה בסגנון של אנשים שהם יש להם תביעת שלמות מעצמם, ועד לקט של המון דברי חז"ל בפסוקים על כך שריבונו של עולם לא מוותר לצדיקים אפילו על פרטים קטנים, מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. מה שאומר שזה לא נכון להגיד, טוב, באופן כללי הבן אדם בסדר, ריבונו של עולם לא רואה את הדברים כך, ויותר מזה, הטבע לא בנוי כך. כן, בעולם, בגוף האדם שלנו למשל, אנחנו לא אומרים, סך הכל הכל בסדר, אם יש בעיה באיזושהי מערכת אפילו קטנה מאוד, הולכים לרופא. ואם יש משהו אחד שלא עובד כראוי, אנחנו מבינים שאי אפשר לעבור לסדר היום. כי בסופו של דבר כל הפרטים הקטנים מתחברים לאיזשהו מערך אורגני אחד גדול. וגם דבר שנראה קטן יכול לתקוע ולעצור בניין שלם, מכונית, יכולה לא לנוע בגלל חוט אחד שלא מחובר במקום. ולכן, כמו בחיים, בטבע, כך גם ריבונו של עולם מדקדק אפילו עם הצדיקים כחוט השערה. בוודאי, עם כולנו, אנחנו צריכים לדעת כמה כל נקודה, כל פרט, כל מעשה, לאט לאט לעלות את קרנו. ואפשר לומר שזהירות זה להבין שאין דבר כזה מעשה קטן. אין דבר כזה דבר שולי. כל דבר הוא בעל ערך, כל דבר יש לו חשיבות, כל דבר יש לו משמעות. לשאלה איך אתה מדבר עם אנשים, לשאלה איך אתה מגיב בכל מיני סיטואציות, לשאלה מה אתה בוחר, באיזה סגנון מעשה, באיזה סגנון דיבור, באיזה סגנון חשיבה. לכל דבר קטן, בכל מיני סיטואציות שאנחנו נמצאים בחיים, כל דבר קטן עושה את רישומו לאט לאט, וכל דבר זה גוון קטן ועוד נקודה קטנה בפסיפס הגדול, בציור הגדול, שאנחנו יוצרים את עצמנו, את האישיות שלנו. אי אפשר ליצור אישיות באיזה סדנה רגע אחד או באיזה תובנה כללית בחיים. אישיות נבנית על ידי הרבה 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 פרטים שאנחנו מתייחסים אליהם מאוד מאוד בהערכה, מאוד בחשיבות. נותנים ערך לכל עניין, לכל נושא בחיינו. זאת השקפה שיש בה הרבה ממושג שנקרא דין. דין זאת אומרת כל פרט, ירידה לפרטים. כמו שאומרים אצלנו, לתת דין וחשבון. דין הוא מאוד מדויק, הוא מאוד נוקב, הוא אוסף את כל הנתונים, הוא לא אומר טוב בערך. ולעומת הדין, או נגיד כהשלמה למידת הדין, מציב הרמח"ל את מידת הרחמים, והוא מסביר שהרחמים לא באים לומר שהפרטים לא חשובים, אלא הרחמים הם באים לתת את המתנה מאוד מאוד גדולה, שרק לאדם יש אותם ורק בתחום המוסרי, וזו האפשרות לתקן. הרחמים מאפשרים, גם אם טעית באיזשהו פרט, לתקן מה שבעולם בדרך כלל אין. אין בטבע, אם טעית, נגמר. אדם שלא התחשב בכוח המשיכה וקפץ מאיזשהו מקום גבוה, אין לו אפשרות לתקן. אם אדם לקח עם המכונית סיבוב בצורה לא זהירה, והתוצאות היו לא כל כך נעימות, הוא לא יכול להגיד, טוב, בוא נשחזר אחורה ונגיד כאילו לא היה, לתקן את העבר מאוד קשה, ופה יש פלא גדול, מושג שנקרא תשובה. תשובה, אפשרות, זה דבר מדהים, האפשרות לתקן את העבר. לתקן את העבר, טעויות בפרטים שעשיתי בעבר, זו מידת הרחמים. אבל זה לא ויתור על הפרטים, אלא האפשרות לשחזר אחורה ולנסות לתקן את אותו פרט מחדש עד כדי כך שכאילו לא היה. זאת מתנה מאוד גדולה, מתנת הרחמים, הלא היא מתנת התשובה. הרמח"ל הבטיח בתחילת ספרו שכאשר הוא ידריך אותנו איך לקנות מידה או מעלה, הוא גם יורה לנו איך לקיים אותה. כי לפעמים משיגים איזה יעד, אבל לא מצליחים לשמר אותו לאורך זמן. לפעמים יש איזו התלהבות ויש איזה חשק גדול, אז מצליחים באמת להגיע לאיזה הישג. החוכמה היא להיות ערני למה עלול לפגוע ולשחוק לאורך זמן את ההישג הזה, ולכן הרמח"ל מקדיש גם פרק שלם איך לעורר בנו ערנות, תשומת לב, לא לאבד, לא להפסיד בלשונו את מידת הזהירות. הוא מונה שלושה דברים שעלולים לפגוע במידת הזהירות. הדבר הראשון הוא כמובן התרדה, תרדת החיים היומיומית, העובדה שהאדם מאוד מאוד תרוד בהרבה נושאים, ותמיד יש לו המון המון עיסוקים, רוב עיסוקים, אין לו זמן לחשוב פשוט על האישיות שלו, הדבר הכי יקר בעצם, הדבר הכי חשוב, הכי משמעותי, שזה מי אני, מה קורה לי, מה נבנה כאן בסופו של יום, והוא קורא לזה עצה רעה שמתפתחת בקרבנו, מרוב עצים בסוף לא רואים תייר, מרוב זה שאדם תרוד בהמון המון עניינים והמון עבודות והמון נושאים ועיסוקים, אבל את האישיות שלו, את עצמו, מי אתה, אין לו זמן, ולכן צריך להקדיש לזה זמן, ובראש הראשונה ללמוד תורה, ללמוד מוסר. התורה עצמה מעוררת בנו את תשומת הלב הבסיסית הזאת, הערנות לזה שיש לנו פה נשמה ואישיות ונפש ורוח ומה קורה להם. הדבר השני שצריך מאוד מאוד להיות רגיש אליו, אומר הרמח"ל, זה נושא הליצנות. ליצנות זאת אומרת התגובה הצינית של אנשים, העובדה שאדם עושה צחוק מכל דבר, מתנהג בקרירות, דוחה, לא קשור אליי, לועג, זה מגננה של חולשה. כן, אדם שאין לו אומץ לדבר על האישיות שלו, אז הוא פותר את עצמו באיזה משפט ציני, באיזה משפט להגני, באיזה משהו שכזה מקרר את כל מצנן את כל הרגש או ההתלהבות או איזשהו משהו שקצת עורר את תשומת הלב. והמשפטים האלו והאמירות האלו שאדם אומר לעצמו או לחבריו, הם כאילו איזה מין מסך ברזל כזה, איזה מין שריון, קליפה שאדם עוטה על עצמו כדי להימנע מעשיית חשבונות. המפסיד השני, אומר הרמח"ל, שמאוד עלול להפריע לנו בזהירות, זאת הציניות. הציניות, הלעג, מה שקורה פה הרמח"ל, ליצנות. כלומר, העובדה שהאדם פותר את עצמו על ידי משפטים כאלו של טוב, זה לא שייך אליי, זה לא רלוונטי אליי, זה לא בשבילי. משפטים לעגנים שעושים צחוק מעולם, מתביעה מוסרית, מאמירה ערכית. משפטים שהם בעצם סוג של מגננה, שאדם עוטה על עצמו מין שריון כזה, עבה, כדי שהדברים לא ייגעו לו, מחוסר אומץ לב, לפתוח את הדברים ולגחת את הדברים באופן אישי אליו, אז השיטה להגן על עצמך זה פשוט ללעוג, לעשות מזה צחוק, לפרוח את הדברים, או בעיני עצמך או בעיני הזולת. שחוק וקלות ראש, אומר הרמח"ל, בסופו של יום גורמים לאדם לאט לאט להיות איש שלא לוקח ללב שום דבר. ואדם שלא לוקח ללב כלום, בסוף נהיה ריק. בעצם שום דבר לא יקר לליבו. שום דבר הוא לא חשוב בעיניו, שום דבר הוא לא משמעותי, והמחיר יקר, המחיר יקר מאוד. הלצון הורס כל ענייני המוסר, זאת הבעיה האחת, ובאה השלישית זה הנושא החברתי. הלחץ החברתי הוא מאוד חזק, ולא פעם אדם מפסיד את הערנות על עצמו, על האישיות שלו, בגלל שזה לא מקובל. זה לא נעים חברתית, כי נגיד כולם מדברים, מרחלים, ואתה מתוך רצון לשמר את האצילות האישיות שלך לא מרחל, אז זה שזה לחץ חברתי או גלוי או סמוי, וכן הלאה, כל מיני אינימיות חברתיות שלפעמים ממש מפורשות, שהחברה מטריסה כלפי בן אדם, מה אתה פתאום יותר ענינתם, יותר ערני, אתה לא עושה מה שכולם עושים, אתה קצת שונה. לפעמים גם האדם עם עצמו לא מרגיש בנוח, כי הוא בעצם מרגיש את השוני. הוא לא מדבר כמו כולם, הוא לא מתנהג כמו כולם, הוא לא עושה מה שכולם עושים. יש לו סטנדרטים אחרים, יש לו שאיפות אחרות, הוא תובע מעצמו תביעות ערכיות, מוסריות, שונות ממה שמקובל סביבו, ולא פעם אדם רוצה פשוט להיות נורמלי כמו כולם, ולכן נדרשת פה איזושהי תעוזה, איזשהו אומץ לב, איזשהו חוסן אישיותי, לבוא ולומר, כן, זה מה שאני מאמין בו, זה מה שחשוב לי, לא להילחם עם האנשים, לא לריב עם העולם, אבל בהחלט כן, להיות אדם שיודע לשמור על עולמו, לשמור על עקרונותיו, לשמור על ערכיו, גם במחיר שזה לא בדיוק מה שמקובל ומה שנורמטיבי בחברה. עד כאן הרמח"ל עסק במידת הזהירות, שמידת הזהירות באופייה היא בעיקר עסוקה בשימור, או במודעות, ערנות לעולם שלי, איך אני לא מאבד או לא מזיק או לא פוגע בעולמי הרוחני, בעולמי המוסרי והנפשי. הרבה עבודת ערנות, עבודת שמירה על האישיות שלי, שזו עבודה מאוד בסיסית, כן, סור מרע, ורק מתוך כך עשה טוב. רק אחרי שאדם מצליח קצת ליצור איזושהי אישיות שיש לה קווים אדומים, שיש לה עקרונות, שיש לה ערכים, שיש לה אמירה ערכית, מוסרית, שהיא לא מתכוונת לזוז ממנה, מתוך כך אפשר לעבור לשלב הבא, וזה רק לא רק לשמור על עצמי, אלא להיות אדם שאפילו מצליח להתלהב. להיות אדם שערכים מסוימים, שאיפות, אמירות מסוימות כל כך נגעו בי, כל כך משמעותיות לי, עד כדי כך שאני מתלהב מהם ואני נרתם אליהם ואני רוצה לעשות אותם ולהשקיע בהם באופן חיובי. זה נקרא זריזות. זריזות זה לא רק במובן הטכני של לעשות את הדברים במהירות, אלא בעיקר במובן של נחישות, של אכפתיות, של זה יקר לי. ולכן הנושא הראשון שהרמח"ל יעורר אותו זה ההתמודדות עם נטיית העצלות. אנחנו רואים שבתוך האדם יש איזו נטייה לא פעם של עצלות. עצלות זאת אומרת שאם יש משהו שהוא לא חייבים לעשות אותו והוא לא, אין ברירה, אז עדיף שלא. האדם אוהב לנוח, האדם אוהב להיות במצב רגוע וסטטי, ואנחנו בעצם מאוד מעודדים את האדם להיות שייך, להיות חי, להיות נלהב מדברים, לפעול, לצאת מגדרו למען דברים שחשובים. וזאת עבודה גדולה אל מול נטיית העצלות שקיימת. אתה רואה חבר, צריך עזרה, אז בכל הלב לבוא לתת עזרה, ולא טוב, אין ברירה, טוב, אולי אחר כך, מתי שזה יסתדר לי. אתה רוצה לקדם באישיות שלך משהו שאתה בעצם מבין שהוא מאוד חשוב, אז כמה אתה נרתם אליו, וכמה אתה מתמסר, וכמה אתה רוצה להיות חלק. הרמח"ל אומר שבסופו של יום האדם העצל לאט לאט שוחק את עולמו האישיותי. כי אם יש, אין שום דבר שאתה מתלהב ממנו, אין שום דבר שאתה נרתם אליו, מתמסר אליו, אוהב אותו, מוכן להשקיע בשבילו, אין שום נושא ערכי, מוסרי כזה, בסופו של דבר, החיים שלך הופכים להיות חיים שאין בתוכם איזה אש יוקדת, איזה חיות אנושית, מה שעושה את האדם לאדם, איזה ניצוץ, איזשהו משהו שהוא מוציא אותך מהסתמיות של החיים, ולכן הרמח"ל מאוד מאוד תוקף את העצלות, ומעלה הנס את ההתלהבות, השייכות, האכפתיות, העשייה בכל הלב, ההירתמות, לשים דבר בראש סדר היום ולהשקיע למענו. ככל שבדברים ערכיים כאלה ואחרים אנחנו נמצא את עצמנו נרתמים ועושים דברים בכל הלב, אנחנו הולכים ובונים את אש התמיד, את אש היוקדת, את אש השמחה וההתלהבות שבתוכנו. הרמח"ל גם מייעץ לפעמים להתחיל מבחוץ ואחר כך זה יבוא גם מבפנים. זאת אומרת, לפעמים העובדה שאנחנו עושים דברים באופן שבחוץ זה נראה כהתלהבות, כמו עושים דברים בהירתמות גדולה ובזריזות, זה עצמו מוליד בתוכנו אחר כך איזושהי התלהבות שאנחנו מחפשים אותה. לא תמיד צריך לחכות להתלהבות שתקרה, לפעמים היא פשוט הולכת ונולדת מתוך עשייה שנעשית בצורה של חשק ונאמנות, והוא מביא מקורות, מחז"ל, פסוקים על גדולי האומה לדורותיה, איך שהם היו אנשים שהם מלאי שמחה בעשייה, מלאי מרץ, מלאי התלהבות ושייכות בעשייה. וזה מאוד מאוד עוזר, אומר הרמח"ל, לזכור לא פעם כמה אנחנו חייבים להעניק לעומת כמה אנחנו מקבלים. אם אדם יעשה חשבון שהוא מקבל כל כך הרבה ברכה וכל כך הרבה בריאות וחיים והמון כישרונות וכל מיני דברים, כל כך הרבה דברים אנחנו מקבלים מריבונו של עולם, וכמה אנחנו גם נותנים, כמה אנחנו לעומת זאת לוקחים את כל המתנות ועושים את משהו חיובי, החישובים על החשבונות, תורת החשיבה הזאת יזרזו אותנו להיות מהאנשים שנותנים, אנשים שמוציאים מעצמם, שמתלהבים, שמתמסרים, ולא רק עסוקים בלקבל. כמובן שגם כאן יש דברים שעלולים לפגוע ולהפריע לזריזות, להתלהבות, להשתייכות הנפשית. כמובן בקשת המנוחה, זה שאדם מבקש מנוחה וכולי, וגם העובדה שאדם הוא יותר מדי דאגן מכל מיני נושאים, אז הוא לא יכול להתלהב משום ערך, כי הוא כל הזמן מוטרד מה יהיה ומה יהיה ומה יהיה, ומרוב דאגות שהן לא ענייניות, דאגות מוגזמות, הוא בעצם מפרק מראש כל משהו, כל עשייה חיובית שיכולה לצמוח בקרבנו. ניסינו לסכם פחות או יותר נקודות עיקריות בהקדמה, בזהירות ובזריזות. בעזרת השם בשיעור הבא ננסה לסכם את מידת הנקיות ואת ההתחלה של מידת הפרישות. בהצלחה לכולם במסילת הישרים של החיים. כל טוב.